כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. איתנו באולפן היום דימה קרצנוב ואריאל בן דוב, המפיקה, אריאל הבת. ושלום גם לך, יובל אביבי.
שלום לך, מאיה סלע. היום נדבר עם המשוררת והעורכת רחל פרץ על ספר השירים החדש שלה, היא תקריא ממנו שירים והיא תענה על השאלון הספרותי שלנו, כמה שאלות אינטימיות על היחסים שלה עם ספרים. נדבר גם עם אילי גרין, צייד הספרים שלנו, על מציאה נוספת שלו בארכיון עם מעלי האבק שהוא נהנה משום מה לשוטט בהם. נדבר על השערות, מדוע אנחנו לא קוראים יותר במרחב הציבורי, ונקרא את הפתיח של ספרו החדש של גיל ססוף וריאם יפו, כל זה במידה שנספיק, כן, אולי יהיו עוד דברים, נראה מה אנחנו נספיק עם הזמן okay, שלנו.
אוקיי, אז נתחיל בתגובה שקיבלנו על התוכנית של אתמול, מאת המאזינה שולמית דודוביץ', היא כתבה לנו על פתיחת התוכנית שבה שוחחנו גם על המאמר של פרופסור אלי יסיף, שהתאכזב מדוד גרוסמן, תלמידו לשעבר שהסכים לקבל את פרס ישראל מידיהם של בנט ונתניהו, וגם על הרעיון שהעניקה הסופרת ליזי דורון לתקשורת הגרמנית, שבו היו אמירות קשות מאוד על ישראל. וכך כתבה לנו שולמית דודוביץ' בעמוד הפייסבוק שלנו. נראה לי שנדרש אומץ רב יותר לפעול כמו גרוסמן, המייצג תפיסה מורכבת, המתכתבת גם, אולי בעיקר, עם החברה הישראלית, מאשר להתבטא כמו ליזי דורון, שדבריה מתכתבים בעיקר עם גרמניה, שבה התמקמה, ומזכים אותה בנקודות זכות שם. אני לא רואה בדבריה ביטוי לאומץ, כי היא לא נדרשת לשלם מחיר. כי, כפי שהתברר לי מדבריכם, היא לא מפרסמת בארץ את ספריה החדשים. ההצהרה המתגנדרת בלאומיות של חבריה משתלבת במגמה זו. הדרישה מגרוסמן להתעלם מפרס שתעניק לו המדינה אינה דמוקרטית, כי היא אינה מכבדת את תוצאות הבחירות ומזלזלת בציבור שבחר בממשלה הזו. אין לי דבר נגד הביקורת על בוחרי הימין. להשקפתי הפוליטית כך ראוי, אך לא ראוי לדרוש דמוקרטיה ובו זמנית לשלול את בחירת הציבור. דווקא התנהלותו של גרוסמן תאפשר אולי שינוי פוליטי וערכי, כי את השינוי הזה יעשה הציבור במרכז אם חלקו יעבור למחנה האחר. זאת יעשה על ידי שכנוע ולא על ידי התעלמות ממנו.
כן, הדברים של ליזי דורון עוררו הרבה תגובות אצלנו בעמוד הפייסבוק, אבל אני מקווה שבזאת אנחנו חותמים את ענייני יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל, אם כי לא בטוח שסיימנו.
אני גם לא בטוחה שאני מקווה. למה? מה הבעיה? זה נושאים מעניינים שכדאי לדבר עליהם, ואפשר לדבר עליהם עוד.
אבל את לא מרגישה שכבר... לא. אפשר לדבר כבר על יום העצמאות ה-71?
לא, לא, ממש לא.
עוד לא. טוב, אני אז עושה צעד פרו-אקטיבי. נעבור למשהו אחר לגמרי. לא פחות חשוב, אולי פחות חשוב בעצם, אבל... נתקלתי בכתבה באתר Electric Literature, שעוסקת בכללי השאלת ספרים לחברים. ואני חושב שזו סוגיה לא מדוברת מספיק, וטוב שהעלו את זה. ומה שהם עשו זה, הם שאלו כל מיני ספרנים כמומחים להשאלות, מה מותר ומה אסור בהשאלת ספרים, אבל לפני שאנחנו פונים אל הספרנים האלה, בואי נכיר בסמכות באמת, מה החוקים שלך, מאיה?
אני משאילה ספרים בלי שום בעיה, מלבד ספרים שאני צריכה ממש בשביל העבודה, אתה יודע, לפעמים באים חברים ומעוניינים בדיוק בספר החדש שהגיע עכשיו, אתה יודע, הספר החדש של חיים באר, ואז זה בלתי אפשרי, כי אני עדיין צריכה לקרוא אותו, כי אנחנו עדיין רוצים לדבר עליו פה, או להזמין את חיים באר למשל. נגיד. אבל חוץ מזה אני משאילה כל ספר, אם כי למרבה המזל, אנשים בדרך כלל מסתכלים בערימות הספרים שהגיעו זה מכבר, בחודשים האחרונים, ופחות באלה שקיבלו את הכבוד...
של אשכרה להיכנס לספרייה.
להיכנס ממש לספרייה. יכול להיות שיהיו שם דברים שיחאיב לי לתת, אבל זה נראה לי פשוט אידיוטי מדי לא להשאיל ספרים, וזה גם לא שאני אספנית. אין לי ספרים נדירים באופן מיוחד, אתה יודע, שלא מוציאים מהבית. אין לי ספרים שאי אפשר להשיג שוב, אם ממש יהיה דחוף לי ומישהו לא יחזיר. וממילא הספרייה שלי מאוד מאוד לא מסודרת, כמו שאתה תמיד יורד עליי, אז אני ממילא אף לא מוצאת מה שאני צריכה, ולפעמים אני קונה שוב ואז מוצאת. זה חוק מרפי כזה. לאחרונה הייתי כל כך מאושרת, הבת שלי באה ואמרה לי, יש לנו את הקרנפים של יונסקו, היא צריכה לבית ספר. כן. ומצאתי את הספר, מצאתי את המחזה.
לא להאמין.
פשוט, נדהמתי. שזה עבד, כי זה אף פעם לא עובד. אז נדיר למצוא מה שאני מחפשת, אז כן, אני משאילה ספרים, ועכשיו גם אני אומרת את זה בכל פה, אני מקווה שכל החברים שלי לא מקשיבים לתוכנית היום.
עכשיו יבואו ויתחילו לבקש.
עכשיו הם באמת יבואו.
הם גם ידעו כאילו לבוא לספרייה ולא להרמות, כי הם ידעו ששם זה החומר הטוב.
הם ידעו מאיפה כדאי לשלוף.
אצלי כמעט תמיד החוק היחיד הוא שאם אתה שואל ממני ספר, אסור לך להחזיר. אני לא רוצה אותו בחזרה, פשוט הוא שלך, תיקח אותו. ואנשים מתעקשים להחזיר לי, אני לא יודע למה. ספרים שאני רוצה בחזרה, אני לא משאיל בדרך כלל, אלא יחידי סגולה נבחרים. ואת ברשימה הזאת, דרך אגב, כמובן, את יכולה לשאול ממני מה שאת רוצה. את רוב מה שיש לי כבר יש לך ממילא. ולא תמיד הייתי כזה, אני התבגרתי. פעם הייתה לי רשימה, למי שאלתי ומתי, והייתי מבצע מעקב, ואחרי כמה זמן מתקשר להחזיר. טיפוס בלתי נסבל, בלתי נסבל. אבל הנה, נעשיתי, השתפרתי, נעשיתי פחות רכושני, לגבי ספרים לפחות.
אני פשוט, אני בהלם שהייתה לך הרשימה, אתה באמת, זה פוציות ברמה מאוד מאוד גבוהה, כן. ואני אפילו לא יודעת, אתה יודע, הוידועים האלה שלך פה, אתה לא חייב לספר את כל האמת.
חייב, חייב.
אני לא יודעת מה, תשמור דברים על עצמך. אני לא זוכרת כלום, ואני לא עושה רשימות, וכידוע לך, כבר ציינתי פה בתוכנית, אמא שלי בנתה ספרי יפה מאוד מהספרים שהיא לוקחת ממני. דבר שאני כמובן אוהבת להגיד ולצחוק, וזה גם, אבל זה גם, אני חייבת לציין שזה גם גובל בחוצפה להגיד את זה. ומזל שלי, אמא שלי יש חוש הומור. כלומר, להגיד שהיא בנתה את הספרה ממני, טוב, היא סובלת ממני גם את האמירות האלה. אוקיי, מה אמרו בכתבה?
בכתבה. אז בנוגע למדיניות השאלה כללית, אם כן או לא להשאיל, מתברר שלא מעט נוקטים באותה גישה שאני נוקט בה. ככה אומר טיילר וולף, ספרן ממרילנד.
מאוד חשוב לנו לדעת איך, מה שמו.
טיילר וולף, כן. איש רציני. כן. חלק כה גדול מהעבודה שלי סובב סביב התמודדות עם איחורים בהחזרה או החזרת ספרים פגומים, שאין לי שום חשק להכניס את זה גם לחיי הפרטיים. זה לא אומר שאני לא משאיל ספרים לחברים. כן, אני פשוט לא מצפה לקבל אותם בחזרה. ועוד איזה ספרנית מניו יורק אומרת שהמדיניות שלה פשוטה. אם אני משאילה ספר, אני לא מצפה לקבל אותו בחזרה. ויש לה קבוצה קטנה של אנשים שלהם היא משאילה גם ספרים שהיא כן רוצה בחזרה. והיא התאומה שלי ממש.
ייתכן שהעובדה, יובל, שאתה עברת לקרוא ספרים אלקטרונים,
כן.
קשורה לזה שאתה לא מסוגל באמת להשאיל, וספרים כאלה אי אפשר להשאיל. חשבת על זה?
זה מיזנטרופיה
עכשיו
חדשה.
עכשיו אתה משחק אותה כאילו התבגרת, ועכשיו נהיית אדם נורא דדיב, אבל זאת לא האמת. האמת היא שאתה לא מתעסק יותר בספרים, אתה מתעסק בספרים אלקטרונים.
הטכנולוגיה...
ואז פתרו לך את הבעיה.
עוד מקרה שבה הטכנולוגיה עזרה למיזנטרופים שונאי אדם. אוקיי. לגבי חוקים ספציפיים יותר, אריקה סמית ספרנית מאחרת, אומרת שהחוק שלה הוא שאם ספר שהשאילה נפגם באופן שלא מאפשר קריאה, היא דורשת שיקנו לה חדש. אם שפכת משהו על ספר ששאלת ממנה, היא דורשת שתנסה לנקות את זה. ספרן אחר אמר אחר כך, אני לא ממציא את זה. אם אני חושב שספר הוא עדין מדי בשביל האדם ששואל אותו, אני אראה לו איך לטפל בספר בצורה הנכונה. זה כאילו, מה? אם הספר מתפרק וחשוב לך, אל תשאיל אותו. ואם אתה משאיל ספר כזה, אז אשמתך אם הוא יתפרק. והוא מצפה ממי ששאל את הספר לנסות לתקן אותו אם הוא גרם לו נזק, והוא מגדיר לוח זמנים להחזרה, והוא כותב בספר למי הספר שייך בדף האחרון הלבן.
אני לא יודעת למה אתה כל כך מתפלא, זה נשמע כמוך.
לא, זה לא כמוני.
אתה הקודם שהיה בודק ומתקשר לאנשים, תחזיר לי את הספר.
בתוך הספר כותב למי הספר שייך, מתי הוא שאל, וכשהוא מחזיר, הוא כותב מתי הוא הוחזר. כאילו, יש לו כרטיס ספרייה בכל ספר.
זה ספרן, תשמע.
זה ספרן קצת ענה לי.
כן. אני בטוחה גם שהוא ספרן שמשתיק אנשים בספרייה, ואני רוצה להגיד שבחיים לא הייתי לוקחת ספר מאחד כזה.
לא, פחד אלוהים.
אולי גם צריך להיות שאלון, לא על השאלת ספרים, אלא ממי לא היית מוכן
לשאול. נכון.
כי מאחד כזה, למשל, אל תשאל ספרים.
אז הנה, אותה ספרנית שהיא הנפש התאומה שלי, אני הייתי מוכן לשאול ממנה ספרים, כי הנה החוקים שלה. כך היא כותבת. תכתבו על הספר. שתו יין ותהיו שמחים, קחו אותו לחוף, שמרו את אצלכם עד שאשכח שנתתי לכם אותו. כאילו היא זורמת עם כולם. החוק היחיד שלי היא אומרת שלא תשפטו אותי על כתמי היין שאני עשיתי בספר, על הכיתובים שכתבתי בספר, על מלח הים שהשארתי בתוכו. חמודה מאוד.
אז זאת אומרת, אתה אומר, התאומה שלי היא חמודה מאוד, והיא זורמת עם כולם, וזה בעצם דברים שאתה רוצה לומר על עצמך. יפה. אצלי הבעיה היא שחלק גדול מהספרים שלי הם מסומנים, ואנשים ששואלים ממני ספר, יכולים, אם הם רוצים לזהות את הסימנים האלה ולקרוא אותי אולי, או באיזשהו אופן לחשוב שהם קוראים, למרות שאני לפעמים מסמנת בספר קטעים שאני אוהבת, אבל לפעמים מסמנת קטעים זוועתיים. יש לי ספרים שאני חושבת שהם זוועתיים, ומסומנים, כי מסומנים הקטעים הזוועתיים שבהם מישהו עלול לחשוב שלא יודעת מה. אני מקווה שלא תהיה להם החוצפה לאלה ששואלים את הספר להעיר לי על כך שאני מסמנת, זה עדיין לא קרה.
אולי את לא צריכה לשאיל את הספרים האלה שחושפים חלק או אינטימי מ...
אבל הם לא באמת חושפים, וחוץ מזה זה שעשוע נחמד, זה משחק. ואם מישהו חושב שמשהו נחשף פה, בבקשה.
אז עכשיו שוב לחברים של מאיה שרוצים לשאול ממנה ספרים, אתם יכולים לגלות כל מיני דברים מלפי ה...
סיפרתי לך כבר פעם שראיינתי את עמוס עוז, ובאתי עם הספר, אני לא זוכרת אפרופו איזה ספר, הספר שעליו דיברנו,
כן.
שהוא כתב כמובן, והוא היה מסומן. ואז עמוס עוז לקח את הספר ודפדף, הסתכל מה סימנתי ואמר לי, עכשיו אני יודע עלייך. הרבה יותר דברים. ואמרתי לו, מה אתה יודע עכשיו? הוא אומר, אני לא אגיד לך.
כי הוא גם פרשן טוב, הוא קורא והוא יודע לנתח.
אז הוא יודע עליי למשל משהו.
קצת סיפורי זוועה.
בבקשה.
מה עבודתם כספרנים לימדה אותם על האופן שבו אנשים מתנהגים לספרים שהם שואלים? בגדול, אנשים שמים פס על הספר. מספרים, קיבלתי ספרים בחזרה עם עובש עליהם, עם מקקים חיים. פעם חוזר ספר עם ריח דלק כוח חריף עד שאי אפשר היה להחזיק אותו בתוך הספרייה. ספרי עיון חוזרים עם פסקאות מסומנים והערות בעת בשולי הדף. ספרי צילומים חוזרים עם דפים חתוכים. וכמובן, איך אפשר שלא, ספרי היסטוריה חוזרים עם כללות גזעניות במקומות אסטרטגיים.
טוב, אז אנחנו מדברים פה על ברבריות גמורה, ואין, אם הייתי רואה מעשה כזה, זה פשוט, אין לתאר.
זה נורא.
זה אנשים שלא ראויים להיות חברים שלך, זה בטוח.
אני רוצה אבל להגיד שאין שום דבר קדוש בספרים בעיניי, ואם זה סתם ספר שקראתם ואצלכם בספרייה, רוב הסיכויים שלא תפתחו אותו שוב לעולם, אז תפסיקו להיות כאלה פוצים, ולמי אכפת בכלל? אם תרצו לקרוא בשוב, פשוט לכו לספרייה, רק תזכרו להחזיר את זה בספרייה בלי ג'וקים חיים בפנים.
אוקיי, אז אני כמובן לא מסכימה איתך, ברור שאכפת, ברור שהספרים שיקרים לליבנו, זה לא עניין של קדוש או לא קדוש, הם יקרים ואתה רוצה אותם קרוב אליך, אתה פשוט מאוד ניו אייג', אז אתה לא רוצה את זה. זה גם לא נכון שלא נפתח אותם שוב, כמו שאתה טוען, אני חוזרת לספרים שוב ושוב. לאחרונה עם הספרים שאני רואה זרוקים ברחובות, כי יש מנהג כזה של אנשים לזרוק ספרים ברחובות, אני מודע שאני מתאמצת גם לא להציל ספרים, ולא לקחת אותם הביתה, כי אני לא יכולה פשוט, אבל לפעמים בא לי להציל אותם, ולפעמים אני לא מתאפקת ולוקחת, ואפרופו קדוש, ושום דבר לא קדוש, יום אחד הלכתי לתומי ברחוב, בערימת ספרים כזאת ליד פח זבל, ברחוב חובבי ציון, היו שני ספרי תנ"ך, שזה באמת. ממש הדהים אותי, כי באמת כלום כבר לא קדוש, וואו. אז אני מודה שאני לקחתי אותם משם, ניצלתי אותם, הם אצלי בספרייה שניהם, בכל זאת יש דברים שלא זורקים, יובל, אנחנו לא ברברים. ואנשים שזורקים ספרי תנ"ך לרחוב מהבית שלהם,
זה מאוד מוזר.
אני נורא מצטערת. אני לא יכולה להגיד ברדיו את מה שאני חושבת עליהם.
אז אל תגידי.
שלום למשוררת, עורכת ומתרגמת מערבית, רחל פרץ.
שלום רב.
שלום.
ברכות, ספר השירה השלישי שלך יצא, זה אתה, שמו בישראל, פרולוג לרצח. יש בו גם ציורים די מדהימים שלך, לא ידעתי, את גם ציירת בעצם. ואנחנו ביקשנו ממך לעשות את השאלון שלנו, אבל לפני זה אני מאוד אשמח אם תקריא לנו שיר. האמת היא שאולי נדבר קצת על הספר גם, רק כדי להסביר שזה בעצם באיזשהו אופן שיר אחד כל הספר. אנחנו עכשיו, בזה שאנחנו מבקשים ממך לקרוא פיסה, אנחנו קצת עושים עוול אולי. אבל ככה זה בחיים. רחל.
אלווה שנעשה עוול רק לספרים.
נכון.
אני אגיד קודם שתי מילים, שיהיה קשר רחב יותר.
אוקיי.
איש בן 51 בא לבקר את אבא שלו כרגיל, פוגש שוטר, הוא מבין שאבא שלו נרצח. ובאותו רגע הוא יודע שהוא רצח את אבא שלו.
כן.
בשום אופן הוא לא זוכר איך זה קרה, מתי זה קרה, למה זה קרה, איך זה קרה, והוא יוצא למסע בלשי בעקבות עצמו. זה הספר. מסע של אדם בעקבות הרוצח שהוא חושב, מרגיש שהוא.
אוקיי.
אני אקרא קטע מעמוד 18. אני איש שאבא שלו לימד אותו למחוק. אני איש שרצח את אבא שלו, אבל זאת רק השפה שעושה את הדברים פשוטים ומרוקנים מעצמם. כי אני אמנם הרגתי אותו בידיים האלה, ולאט מאוד, ובמקרה, אבל למעשה עשינו משהו שנינו יחד, רק אחר כך הוא מת, לבד, בלעדיי, אחרי שהרפאתי.
אני רוצה רק שאלה אחת לפני השאלון. למה בעצם, זאת אומרת, כל השירים כתובים בגוף, בזכר, כי אנחנו מדברים על גבר שרוצח את אבא שלו.
כן.
למה בחרת בדבר הזה, אם את יודעת למה בחרת בזה בכלל? למה זה לא אישה שרוצחת את אבא שלה?
או את אמא שלה.
ביותך אישה, או את אמא שלה, כן.
טוב, זה קרה ב-2012. הייתי במין בלוק כתיבה. כתבתי, אבל הרגשתי שאני מחפשת מאוד משהו אחר. ובאחת השיחות עם חבר קרוב שלי, אסף שור, שהוא סופר נפלא בעצמו.
נכון.
אסף אמר, אסף גם לימד כתיבה בקאמרה אובסקורה ובעוד מקומות. הוא אמר, רוצה תרגיל כתיבה? אמרתי, יאללה, בואו נשחק קצת. זאת אומרת, באיזה ז'אנר בחיים לא היית כותבת? מעולה, לעולם. אמרתי, רוצחנון. לא מדבר אליי, לא מבינה מה, לא מבינה רצח, לא מבינה בכלל את ה... גם לא קוראת רוצחנונים, לא מושך אותי. מה מצוין? זה הז'אנר. עכשיו, תחשבי על גיבור. תמציא לי איזה בן אדם, בלי שום מחויבות, אל תנסי להתאים אותו בשום דבר. ותכתבי לי בבקשה 50 מילה על האיש הזה. וכמו תלמידה טובה, אמרתי, טוב, לא אני, גבר, מבוגר ממני, אז הוא היה מבוגר ממני, בן 51, שיש לו בן, שאין לו אישה כרגע, שהיחסים שלו עם הבן שלו מוזרים וטעונים ומשונים. ושלחתי לאסף, אסף אמר, טוב, זה הרוצח. את מי הוא רצח? מיד היה ברור לי שהוא רצח את אבא שלו.
רגע, זה נכתב בהתחלה אבל כפרוזה?
כן. זה נכתב כפרוזה.
ולמה שלא תוציא את זה כפרוזה גם?
זה כבר לא כפרוזה, וגמרנו.
נגמר.
אסף שנים מפציר בלכתוב רומן, ובאמת, באמת התכוונתי. כתבתי כמה פרקים בספר הזה, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני, זה לא נטיית הלב שלי. שהספר הזה מבקש להיות שיר, הוא מבקש להיות בשפה אחרת לגמרי, בתודעה אחרת לגמרי. ואז בגדתי באסף לזוועתו ולנזיפותיו הקשות, ופשוט התחלתי מחדש וכתבתי את הכל כשיר אחד ארוך.
שתמיד יבגדו באסף, רק ככה. בגדתי בו וכתבתי שירה.
המצחיק הוא שגמרתי לכתוב, שלחתי לאסף, הוא אמר, יפה מאוד, אבל זה לא רומן, זה לא רוצחנון. ואני גנזתי אותו. מבחינתי זה היה ניסוי שנכשל. פשוט עזבתי את זה. ולפני כמה חודשים פנה אליי מול של איזו הוצאה, ושאל אם אני כותבת. אמרתי שאני לא כותבת כבר כמעט שנתיים, מכל מיני סיבות. אמרתי, חפשי חומרים ישנים, חיפשתי. ופתאום נתקלתי את זה, אמרתי, אסף, למה, אני רוצה לחזור לזה. זהו, חזרתי לספר, ופתאום הבנתי שהוא חייב להיות בחוץ.
אז זה פרולוג לרצח, אנחנו נעשה את השאלון, ואז תקריא לנו עוד שיר מתוכו.
בבקשה.
אז מה היה הספר אהוב עלייך כילדה?
הספר הראשון שקיבלתי מתנה ליום הולדת היה בגיל 7. קיבלתי אותו כפול משני דודים שונים, את אותו ספר, ידידיי מרחוב ארנון של לאה גולדברג.
כן.
ואני חושבת שקראתי אותו בערך כמו שאוכלים 3 פעמים ביום. קראתי אותו בלי סוף. באיזשהו שלב, כמו הרבה ספרים בגיל הזה, וגם אחר כך, הוא הסיק לי את ספר. זה כמו מלווה בתוך החיים, כמו עוד נוכחות.
וקראת אותו לאחרונה? את ממשיכה לקרוא בו?
אני כל פעם פותחת אותו מחדש. וכל פעם חדש החוויה היא דומה. כאילו אני נכנסת לאיזה מקום שהייתי בו. זה חלק מהילדות שלי. זה מרצח. הספר הזה חי בביוגרפיה שלי כהתרחשות, לא כספר כרוך.
מה הספר הכי טוב שקראת לאחרונה?
קראתי 3. קראתי המון ספרים נהדרים, אבל אני בוחרת מהם שלושה. אחד, ספר ישן יחסית של יהודית הנדל, שנקרא כוח האחר. על החיים שלה עם הצייר צבי מאירוביץ'. שהוא פשוט ספר תענוג אדיר, אף אחד לא כותב ככה. עברית שאף אחד לא כותב, תחביר שאף אחד לא כותב, מרבצי נפש שאף אחד לא כותב. ובעיקר היא הצליחה לכתוב צייר, היא הצליחה להפוך את הציור לבשר, למשהו חי, זו הייתה חוויה מסעירה. הספר השני שהיה מהפך ראש, ומסעיר לא פחות, משמרת לילה של עודד וולקשטיין, שהוא הקורא אולטימטיבי, האיש הזה. הוא נכנס לתוך ספרים כמו מרעום קטן, לתוך טקסטים, ומפעיל בזכר זה את כל מטעני הנפץ שלהם. אני לא חושבת שיש קורא כזה בארץ. מקורי כל כך וסוער כל כך. והספר השלישי הוא ספר שירה נפלא, שנקרא טעם הבת, של איילה בן לולו. ויש שם פרק כמה פרק, כל הספר נפלא, אבל יש בו פרק על שירי אבא. שהיא מלווה את אבא שלה אל מותו, אפרופו.
כן.
ויש שם כמה שירים, סליחה על השפה, אבל שאף בן זונה לא כתב. דברים שאף אחד לא היה מעז לתת להם שם.
אוקיי, אני הולכת לחפש את זה, איילה בן לולו.
זה הספר הבא שלכם.
האם את מסיימת כל ספר שאת מתחילה לקרוא, או שאת מרשה לעצמך להפסיק באמצע? ואם כן, אז איך את מחליטה על זה? מתי את מפסיקה?
קודם כל, אני מפסיקה באמצע כל הזמן. וזה עניין פיזי. כל הגוף שלי ממען להמשיך, לא מתווכחת עם זה בכלל. ומאחר שבאמת, יש כל כך הרבה ספרים נפלאים לקרוא, אין לי שום תחושת בגידה. ספר שהגוף שלי אומר שהוא לא נכון, נופל מתחת למיטה בדרך כלל.
אוקיי, מעניין ללכת להסתכל שם, מה יש שם.
האם את זוכרת את הספר הראשון למבוגרים שקראת?
כן. אני זוכרת אותו קודם כל משום שהוא מלווה אותי. יש לי יחס כזה לספרים, שאני חוזרת וקוראת בהם כמעט כל שנה. והספר הזה נקרא תחת הרשת, של איריס מרדוק. זה ספרון קטן של עם עובד. הייתי בת 14, אמא שלי אז עבדה כמנקה בספרייה הציבורית, שלא ביקרתי בה כמעט אף פעם. ובאחד הניקיונות שהם עשו שם, הביא הביתה שני ספרונים קטנים של עם עובד, שכמה שנים עמדו על המדף. ולא פתחתי אותם. אחד מהם היה תחת הרשת, והשני היה שיר השירים אשר לסולומון של טוני מוריסון. אני זוכרת שכשקראתי את שניהם, הזדעזעתי מהעובדה ששנים, שנים, שני הדברים האלה ישבו וחיכו לי על המדף. איזה בזבוז היה לא לקרוא אותם קודם. כן. ממש זו הייתה הרגשה. ותחת הרשת, זה כמו חבר. אני פוגשת אותה כל פעם מחדש בספר הזה. וכל פעם הספר חדש אחר לגמרי. רק בקריאה האחרונה, לפני כמה חודשים, הבנתי שזה ספר על פלגיאט. על שני חברים שאחד מהם כותב ספר שנשען כולו על שיחות ביניהם, והוא רדוף וזה הורס לו את החיים לגמרי על ידי המחשבה, שהוא בעצם גנב את מחשבותיו של החבר. וזה בעיניי אחד הנושאים המרתקים ביותר לכותבים. ממי אני גונב? באיזה מחיר מוסרי אתי אני משלם על זה?
נכון. אוקיי. Okay. עם איזה סופר חי או מת היית רוצה לאכול ארוחת ערב?
באמת, עם אף אחד.
למה?
זה סכסוך רשויות בלתי נסבל בעיניי. לא רוצה לאכול איתם. לא רוצה לאכול איתם.
אוקיי, הבנתי.
וחוץ מזה שאחד האנשים שהכי קרובים לי, שאני אוכלת איתו כבר 10 שנים כל בוקר בשבת, בבוקר, סביך, זה אסף שור.
אז כבר יש לך את ה...
יש לך סופר חי. אז אם היית יכולה לבלות את דמות ספרותית ליום אחד, מי זאת הייתה?
פילטוס. היא הביג מאמה משיר השירים אשר לסלומון של טוני מוריסון. היא אישה גרמית גבוהה, חסרת טבו, אין לה טבו. בגלל זה כולם בטוחים שהיא מכשפה, שהיא מסוכנת. היא מבשלת יין אסור במרתפים שלה. היא בת של עבד משוחרר. היא האישה הכי חורי. אתם יודעים מה זה חורי?
לא.
חורי בערבית זה בן חורין. היא מתה על המילה הזאת כי היא מחזיקה כבר את השבי. זה לא סתם חופשי. זה מי שיצא לחופשי.
כן.
וזאת האישה הזאת, איתה הייתי, מבלה לא יום שלם, חיים שלמים.
ואם היית יכולה להיות גיבורה ספרותית, מי היית רוצה להיות?
אין כזה.
אין?
אני גיבורה, את הסיפור שלי זה פול טיים ג'וב.
יפה, רחל פרץ הגיבורה. בואי תקריא לנו עוד שיר בבקשה, לסיום.
רק רגע. אני מגייס את כל הכוח כדי לא לתלוש את הדפים שכבר כתבתי. בגללו. לא זוכר באיזו כיתה הייתי. אולי ג' כשהוא עמד מאחוריי כשהכנתי שיעורים ואמר, לא טוב להשחיר טעויות. מספיק קו אחד. קו אחד הוא מחיקה עם כבוד. מאז מחקתי רק ככה, כל דבר, בכל מקום, בקו דק אחד שעושה כבוד. ככה שלתלוש זה פשע הכי פחדני שיש.
רחל פרץ, המשוררת, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
להתראות.
שלום לצייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. מה שלומך?
אהלן, בסדר גמור, מה נשמע?
אז על איזו מציאה אנחנו מדברים היום?
היום אנחנו נדבר על אומן בעצם, שמצאתי שני ספרים שלו בדירה לפני שבוע. לאומן קוראים זינובי טולקאצ'וב. הוא היה חייל בצבא האדום, והוא השתתף בשחרור מיידנק ואושוויץ. וכאשר הוא נכנס עם הצבא האדום למחנות השמדה, הוא פשוט התיישב והתחיל לצייר את מה שהוא ראה. ובעקבות זה יצאו שני אלבומים בעצם, אחד זה נקרא מיידנק, זיכרון של מחנה השמדה, והשני זה נקרא פרחי אושוויץ. ובספרים האלה יש רפרודוקציות של תמונות שהוא צייר בזמן השחרור. התמונות מאוד מזעזעות מבחינת התכנים שלהן. הכל בשחור לבן. האלבום הראשון יצא בשנת 46 בפולין.
זה רישומים, נכון? זה נראה כמו פחם או לא יודע,
תפונות? זה כנראה רישום פחם, כן, בעיקרון. והוא בעצם הציג את הציורים האלה בפולין הפעם הראשונה, ואומרים על זה שזה הפעם הראשונה שהעולם המערבי נחשף לזוועות השואה דרך האומנות, שלא דרך עדויות. בעצם כן. זו התערוכה הראשונה שהייתה על השואה.
באיזה, זה יצא כאילו בשפה, היה שם טקסטים או משהו כזה? זה יצא במקור בפולנית?
במקור זה היה תערוכת ציורים, שבעקבות זה בפולין הוציאו את המהדורה הראשונה של הספר, זה מהדורה בטלפון תקין. אני חייב להגיד שזו לא המהדורה שאני מצאתי, אני מצאתי שתי מהדורות אחרות, אחת בעברית ואחת בפולנית ורוסית. המהדורה הראשונה יצאה בעקבות התערוכה בשנת 46.
אבל מה שאתה מצאת בעברית, זה יצא פה בארץ באיפה? במתי?
זה יצא ב-47 בחיפה.
מהר, וואו.
מאוד מהר. בדרך כלל גם הספר השחור של וסילי גרוסמן ו... כי יצא גם, בדרך כלל תרגמו דברים של השואה מאוד מהר בארץ.
כן, אבל מעניין כי זה בתקופה שבה עוד לא אהבו כל כך לדבר על הנושא הזה ולהתעסק בו.
ואנחנו פה רואים גם צילום, שלחת לנו צילומים של הציורים, אני מקווה שתרשה לנו להעלות כמה מהם לעמוד הפייסבוק שלנו, שגם המאזינים יוכלו לראות. זה לא משהו שנעים לראות, זאת אומרת, אלה ציורים די מזעזעים, ובתור כאילו מדינה שקצת מנסה להתחמק מהמראות האלה, מפתיע שהוציאו את זה כל כך מהר.
כן, מצד שני אני חושב שכן היה פה איזה צמא מסוים למדע, בעצם לראות מה קרה, וגם זה אולי מרוכח יותר בגלל שזה עדיין אומנות, בעצם זה לא סרט דוקומנטרי או תמונות סטילס שצילמו ממחנות ההשמדה, אלא עדיין מדובר בציור.
אז איפה מצאת את הספרים האלה, אילי? אצל מי הם שכנו עד כה?
אצל אנשים שאני חייב לקנות אצלם ספרים, יקים. הם בדרך כלל שומרים הכל.
כן, הם מסודרים.
מאוד מסודרים, הכל בדרך כלל אפילו עם פתקים שרשום מה זה, ואני עושים לי את כל העבודה. מצאתי את זה בבית של מי שהזמין אותי, אחינית, של זוג שהיה ערירי ונפטר, והם היו צריכים לפנות את הדירה.
ולשאלת השאלות, מה המשמעות הפיננסית של כל העניין הזה?
את המהדורה הראשונה כבר יצא לי פעם למכור לפני 3 שנים.
זה המהדורה משנת 45 בפולנית.
כן. בפולין. ופולין יצא לי למכור באזור $1,500.
נחמד.
והמהדורות האלה שוות באזור $200 לאחת.
גם יפה. בסדר גמור.
אגב, מי שרוצה לראות את הציורים המקוריים יכול לראות את זה היום, זה נמצא ביד ושם.
הציורים המקוריים ביד ושם.
כן.
אוקיי, יפה מאוד.
אנחנו נעלה כמה צילומים של הציורים האלה לעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לך, אילי גרין, על הפינה הזאת.
בכיף. להתראות.
נעשה עכשיו את פינת ההתחלות של ספרים, שבה אנחנו מנסים, אנחנו קוראים התחלה של ספר, ומנסים לנבא מה יקרה בהמשך, או סתם להגיד עליה משהו מעניין. אנחנו קוראים בספר ים יפו, ספרו החדש של גיל ססובר, שיצא בכנרת זמורה ביטן. ססובר זה לא גיל ססובר הבדרן, אלא דייג ואיש ים, וגם סופר שכתב לפי הקריכה 7 ספרים.
שבעה ספרים.
אני חושב שחלק מהם זה ספרי בישול וספרי דייגות ככה, אבל עדיין, 7 ספרים.
ספרי דייגות.
מה זה ספר דייגות? זה ז'אנר שהמצאתי הרגע.
כן, ספרי דייגות.
אני חושב שאולי עכשיו ברגעים אלה ממש באמזון פותחים קטגוריה חדשה, ספרי דייגות. בסדר, בואי נקריא.
אבל זה רומן, נכון?
זה רומן, זה פרוזה, ואני קורא את הפתיחה שלה. שלו. דורון הכניס את פיית הצינור לפתח מאכל הספינה. הסולר התחיל לזרום. אחרי 2 דקות התרוקן המאכל בין 20 הליטרים שבידיו של הוכמן שעמד על הרציף. הוא הביא אחד נוסף. בסך הכל היו 8. זה כל מה שהצליחו להשיג. הם לא רצו לעורר חשד. הם ידעו שבמאכל הספינה נותרו מההפלגה האחרונה קרוב ל-70 ליטרים. עם מה שיוסיפו יהיו כמעט 230 ליטרים. אולי קצת יותר. זה לא יספיק. זה היה להם ברור. אבל באותה מידה היה להם ברור שהם לא יכולים להישאר אפילו יום אחד נוסף. כל יום עלו לעלות להם הון, 10,000 דולרים, אם לא מאות. ולא רק שלא היו להם את הסכומים האלה, הם לא היו מוכנים שישדדו אותם. הכל היה ברור, הם עשו הזמנה, חתמו חוזה, אורך הספינה, הצורה, סוג מנוע, ציוד הדייג שיהיה עליה כשיקבלו אותם מידי הטורקים, לוח זמנים. הכל היה ברור והלך לפי התוכנית, עד לפני חודש ימים, אז החל איסמת, הבכור מבין 2 האחים הטורקים, בעלי המספנה שבה הזמינו את הספינה, להתחיל ולהוסיף מספרים. אלה הוא מספרים גדולים, והוא עשה זאת כמי שעשה זאת בעבר. הוא מצמץ, הוא התנצל, מחיר הברזל עלה, נרוסתה, מתכת, העבודה מתעכבת, אבל בסוף תהיה להם ספינה טובה יותר מזו שביקשו. הם לא ראו איך הם מצליחים לצאת מזה. עד שלפני יומיים החליטו שזהו זה. הם גונבים את הספינה, את הספינה שלהם. יום אחד אטבע ואכיל את הדגים, נעים למות בים, אולי היום הוא יום מותי, שר הוכמן בליבו, למרות שהמוות, אם יבוא היום, לא יהיה אל קיבתה שלהם האם הקמאית, אלא בידיהם של צמד האחים בוני הספינות. אולי שווה גם לציין את המוטו של הספר, ציטוט מים המוות של ג'ורג' אמדו, ומללי האישה המתקשרת עם יורדי ים, עתידה לא יהיה מפואר, עצובה תהם מנת חלקה, עיניה תהיינה דומעות תמיד ותיבולנה מהר, לפי שתהיינה צופות רבות לבואו של המפרס. אז בגדול אנחנו מרגישים שיש פה סיפור טרגי, שאולי מתחיל באיזה תעוזה, אבל מרגיש שזה עומד להיגמר לא טוב. וצריך להגיד גם שיש פה תחושה ממש של מתח, נכון? זה מרגיש כמו ספרות פשע שכזאת, ספרות בלש, שבמקרה מתרחשת בעולם של דייגים ולא עוסקת באיזה פרשיית ריגול בינלאומית, אלא סתם בחיים שמתגלגלים לאפיזודה פלילית שמסתבכת מאוד וגובה מחיר יקר, אבל עדיין, זה משהו פשע כזה. וזה מזכיר יצירות של המינגווי, שזה כאילו קלישאה בנאלית להגיד על ספר על דייג, נכון? אבל אני נזכר ישר בספר יש ואין, שגם הוא עוסק במין פרשה כזאת שמסתבכת על דייג, איש יורד ים שמתעסק בפלילים, ובאמצעות הפרשה הזאת המינגווי מדבר על אי שוויון חברתי ואי הצדק של החיים האלה. אז יש לי תחושה שגם כאן, גם בגלל המוטו, תהיה איזה טרגדיה ויהיה כאן סיפור על כל מיני אנשים שנכנעים לכוחות גדולים מהם.
מה שמצחן בעיניי זה שיש פה מין גבריות כזאת שאנחנו לא מכירים אותה במרחב הישראלי.
נכון.
אנחנו כן מכירים אותה במרחב האמריקאי. כן. היורד ים הזה, וזה די נחמד.
זה נכון, זה נכון. כשאנחנו מדברים על ים ועל טרגדיות, אנחנו מדברים על תחושה שהשייט ביום הוא פיגורה של כוחות גדולים, שהאדם הקטן עתיד לכרוע תחתיהם, אבל כאן, וזה בהקשר למה שאת אומרת, יש כאן איזה מאבק בין גברים, כן? יש הסיום של הקטע מחזיר אותנו לאיזה קרקע מציאותית, אל תדברו בפיגורות. מי שיערוג אותנו זה לא הים, האמא הקמאית הזאת, אלא אנשים רגילים, גברים שרוצחים אחד את השני, וגם לא, וזה לא גורל מטעתע, זה בני אדם, רמאים, שהיה חוזה ולוח זמנים, והכל נקבע וסודר עד שהתחילו עם השטיקים שלהם. זה באמת כאילו חיים רגילים עם אנשים שהופכים אותם לטרגדיה.
כן, זה נכון.
ועוד דבר, עוד דבר זה ששוב קשור למה שאת אמרת, זה שההתחלה נתנה תחושה שיהיה הרבה עיסוק בקטעים הטכניים של הדייג. ואני מקווה שבאמת ככה זה יהיה, כי חלק ממה שמאוד מושך אותי בספר, זה האפשרות להיחשף לעולם הזה שאנחנו לא מכירים. זה מה שיכול להפוך את הספר הזה לשונה וסוחף, להשתמש בפרטים הקטנים האלה בצורה ספרותית, לבנות באמת את העולם הזה בצורה אמינה, שתמיד תקסים את הקוראים ככה, כי זה באמת עולם קסום כזה של גברים אמיתיים, שדגים את האוכל שלהם ויודעים לקשור קשרים שאנחנו לא יודעים איך לקשור אותם, והם מתמודדים עם סופה ושורדים בשטח, והפנים שלהם צרובי שמש, ויש להם שרירים כאלה של עבודה על הסירה, עבודה פיזית על הסירה, ולא של חדר כושר, לא כמונו. נחנחה.
ואני רוצה להגיד גם שגיל ססובר, בדקנו ומצאנו, הוא כותב בהארץ על אגרוף. כן. מתעניין גם באגרוף. אני קצת מקווה שיש בספר גם
מכות.
דברים, לא יודעת אם, דברים על אגרוף.
כן.
אגרוף. בכלל. מכות או אגרוף מקצועני. אגרוף זה לא מכות, אגרוף זה ספורט. אם לא ידעת.
זה ספורט עם מכות. כן, אבל בכלל הוא מתעסק בכל, זה מין דמות כזאת שגורמת לך להרגיש קצת רע עם הגבריות שלך, כי הוא יוצא לים, והוא מתאגרף, והוא מבשל, והוא, זה נשמע כאילו יש פה את כל החומרים של גבריות אמיתית, ככה, כמו שכבר אסור להשתמש בה קצת, אבל גבריות אמיתית כזאת.
כן, חבל ש... זאת אומרת, אסור להשתמש בזה נכון באיזשהו מקום, כי זה כבר הפך לקלישאה,
כן.
אבל זה גם במקום שבו יש אנשים מן הסוג הזה, ואיכשהו המדינה הזאת לא הצליחה להצמיח כאלה אנשים, כאילו משהו במרחב פה עושה לכם דברים נוראים,
כן.
אז במובן הזה יש בזה משהו מרענן.
מאוד.
שמישהו ישראלי פתאום כותב דבר כזה, אבל בואו נקרא את הספר ונראה בכלל אנחנו מדברים בכיוון.
אבל לפחות זה מעורר תקווה.
בהחלט. בפינת הסטטוס היומי שלנו אני רוצה להקריא סטטוס של עומר לחמנוביץ', עורך מוסף ישראל השבוע של ישראל היום, שכתב כך: הקריאה של הישראלים דורשת זמן פנאי. היא לא חלק אורגני מהיומיום, ודורשת ניתוק ממסיכי הדעת הטכנולוגיים. התכווננות מיוחדת, כמעט ריטואל שמטרתו ניקוי רעלים. כל הנשאלים הבהירו כי לעולם לא יקראו במהלך שגרת היום. הם יחטפו פרק או אפילו עמוד בהמתנה לאוטובוס, אבל בדרך כלל המתינו לחג ולחופשה ארוכה, ונסו לצלוח התקדמות בעלילה רגע לפני שהעיניים נעצמות. 5 שנים אחרי הדוח הראשון מהשטח ואחרי חוק הספרים וביטולו, יצאתי שוב לבדוק מה קוראים הישראלים במרחב הציבורי. הסטטוס הזה הוא בעצם, הוא העלה אותו עם לינק לכתבה שהוא פרסם בסוף השבוע בישראל היום, כתבה שעוסקת ברגלי הקריאה של הישראלים, כפי
נכון,
כבר.
זה דבר נורא מעניין, האם כן או לא, זה משהו שמתעסקים בו, האם כן או לא רואים אנשים ספרים ברחוב. אז הוא פותח את הכתבה בהסבר שלפני 5 שנים הוא יצא למצוא קוראים במרחב הציבורי, וככה הוא כותב. המחזה הזה, אדם יושב עם ספר וסביבו חולף היום יום, נראה טבעי ושכיח. 2013 לבעלי הזיכרון הקצר הייתה השנה שבה הסלפי היה בחיתוליו והמפלצת רק הצמיחה שיניים. אני מדלג קצת, ימי הדקדנס של דואופול צומת סטימצקי. המבצעים השתוללו, המחירות נסקו, אבל הרשתות הפסידו. בענק. ספרים נמכרו במשקל, אבל לא הניבו רווח. לא לקימונאי, לא למול ולא לסופר, ודאי שלא למגיע. במבט רחב לאחור, ייתכן שהיה זה יום כיפור של הרגלי הקריאה הישראלים. אנשים קנו המון, אבל קראו מעט. באותו אפריל 2013 פגשנו בדרכים יותר בוקובסקי ופלובר ואסתר רב מאשר דן בראון. זה אומר, בהכללה מופרעת, שצרכנים לא קוראים, הם צורכים.
אז עכשיו הוא יצא שוב לעשות את אותו פרויקט, הוא מצא בחור בשם בועז, בן 26, שקורא את זורבה היווני. בועז! אנחנו אוהבים אותך, בועז, כל הכבוד.
בחירה טובה.
הוא פוגש את גלעד, בן 23, שקורא את 1984, אבל שזה גם גם אותך אנחנו אוהבים, גלעד, אבל בדיוק הוא עשו גם בסלולרי וכל מיני דברים.
שזה איזשהו כאילו מטאפורה פנימית על 1984?
ברור, זה כל מטאפורות ופיגורות, יובל. לחמנוביץ' מאבחן שהרכבת הישראלית נותרה כחממה האחרונה לקוראי ספרות במרחב הציבורי האקראי. בתי הקפה הם טריטוריה של עיתונים, הקפיטריות של האוניברסיטאות הן כבר ממלכתו הבלעדית של הלפטופ, גם בנתב"ג מעדיפים הממתינים באולם מקבלי הפנים לבהות במסך הטלפון הנייד. אז נשארנו עם הרכבת, שזה נחמד. אני אומנה אף פעם לא נוסעת ברכבת, אבל אולי אני אתחיל.
תתחילי, אולי תקראי משהו.
אבל אין רכבת מהבית שלי לפה לעבודה.
בכלל.
אני מחכה שיבנו אותה.
בונים, בונים בשבילך. הוא מסיים את הכתבה כך: הקוראים הישראלים שורדים את המולת המרחב הציבורי, אבל אם לשפוט לפי 5 השנים האחרונות, הם מחפשים מרחב מחיה אחר. רבים מהם מתכנסים למרחבים פרטיים ושקטים, נעלמים מהנוף האורבני, מהרחוב האלים ומהטבע הפרוץ, מרגישים מוגנים בדומסטיקה מוכרת. הם לא השתנו לגמרי. הישראלים לא מפסיקים לקרוא ומחפשים כל העת את הספר הבא ואת הבחירה הנכונה. אלא שהקריאה שלנו הופכת, כך נראה, מהפגנת רוח קולקטיבית לאקט אינטימי תחום בקירות. לפחות עד יעבור זן.
אני לא מבינה בכלל, אגב, איך אפשר לקרוא בחוץ. יש רעש בלתי נסבל, וכל פעם כשאני לוקחת ספר, כי אני חושבת שאולי יזדמן ואני צריך לקרוא, אני לא יכולה. אני לא מסוגלת לעשות את זה.
באמת? אני נורא אוהב לקרוא בחוץ. אולי זה נותן לי תחושה ש... אולי בדיוק בגלל מה שאומר לך...
אתה אוהב להשוויץ. אתה יושב שם ואתה אומר, הנה, עכשיו כולם רואים אותי.
כמה אני יותר טוב מכם. אתם בסלולרי ואני בספר.
פשוט קלאסי.
מצד שני,
כמה אהבה אתה צריך, לא מספיק לך, כאילו, זה פשוט מדהים.
מצד שני, אני אומר לעצמי, יש תמיד את אלה שחוזרים מחול, עם התמונות האלה מהרכבת התחתית שם, שבהם כולם קוראים ספרים, ואיזו בכייה על התרבות שעבדה לישראלית ועדיין קיימת בחול. ואולי את חושבת שגם שם, רק ברכבת התחתית, קוראים? או שגם, כמו שאצלנו קוראים רק ברכבת, כמו שאומר לחמנוביץ' מאבחן, שבעצם המצב לא כל כך נורא?
אין לי מחשבות בנושא הזה, ואני לא זקוקה לספרות השוואתית של מה קורה שם אצלנו ברכבת, ומה קורה אצלנו ברכבת. למי אכפת בכלל?
אני לא יודע.
מה זה השם הזה, ששם כולם יותר טובים?
אני לא יודע, אני רוצה לחשוב על איפה יש יותר תרבות, ואיפה קומים יותר טוב.
תרבות, הבנתי.
אני לא רוצה להתווכח, אם אנחנו אומרים שאשכרה יצא לדרכים ובחן את העניין הזה, שלא כמוני שיושב פה באולפן, אבל לי נראה שעדיין יש המון אנשים מסביבים ספר. כלומר, במרחב הציבורי, אני רואה אותם בבתי קפה, בפארקים. אולי אני מפנטז, כדי שלא אתבאס.
אבל למה אתה צריך להתבאס?
לא יודע.
אני לא מבינה מה מנחם בזה שאנשים קוראים ספרים. מה מנחם אותך בזה? מה זה עניין שלך? לנחמה או לצער? כאילו, מה, אתה רואה שאנשים קוראים ספר ואז אתה נהיה שמח? מה זה עניינך? מה, אתה אמורה נחמה? אני לא מבינה מה זה קשור אליך.
לא קורה לך שאת רואה מישהו שקורא ספר, ואת מנסה לראות מה הוא קורא, ואם את מכירה...
אני תמיד מנסה לראות מה הוא קורא, אבל זה לא... זה סתם כנים,
זה
סקרנית.
וזה ספר טוב, זה לא עושה לך איזה כיף?
לא, זה לא עושה לי שום דבר, באמת שלא.
אז אני המיזנטרופו, בסדר.
זה עוד לא היה ברור שאתה הבנתי. יופי, אז עכשיו אתה יכול ללכת לביתה בשקט, לעזוב אותי בשקט.
בדיוק,
וזה הזמן שלנו לסיים. תודה רבה שהזנתם לנו. למרות הכל, יובל יהיה פה גם מחר, וכנראה שגם אני, בלי נדר, בשעה 12. אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד, OD, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן OD בחנויות האפליקציות. תודה רבה לאריאל בן דוב ולדימה קרצנוב. להתראות מחר.
להתראות.